עירובין דף ת' מתחילים בעזרת השם, דף ח' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה במילים באה מיני. ערב שבת, אנשים טרודים, ממהרים בהכנות האחרונות לקראת שבת המלכה, הקרבה הוא בא. והנה שומעים בפתח המבוי שמישהו קודח, רעש של אחד שקודח. מתפלאים, ערב שבת מצאת הזמן להתחיל לעשות מלאכות? מי קודח בערב שבת? ערב שבת מתעסקים עם עניינים שקשורים להכנות לשבת, שבת המלכה. מתאספים אנשים, מתגודדים סביב פתח המבוי, והנה הם רואים אחד מהאנשים הפעילים בשכונה, עולה על סולם, קודח חור בקיר של המבוי. מה אתה עושה? לא עונה. סיים לקדוח קיר אחד, נועץ איזשהו יתד בתוך החור, יורד מהסולם, מזיז את הסולם לקצה השני של המבוי, גם שם קודח, עושה חור, תוקע יתד, ואז יורד מהסולם, שם את הסולם באמצע הפתח של המבוי, חוסם לכולם את המעבר כמובן, ומרים קורה כבדה, מבקש מאנשים שיעזרו לו, שם את הקורה על שתי היתדות. שואלים אותו מה זה? אומר להם מה זה? זה קורה. איך אתם רוצים לטלטל במבוי בלי שנתיר לכם את המבוי עם קורה? מגיע אחד ממורי ההוראה ואומר לו, הקורה הזאת היא לא בטוח שהיא קשרה בכלל. אז הוא אומר לו, למה? אומר, קורה בדרך כלל שמים מעל הכתלים של המבוי. לא שמים את זה על יתידות מחוץ למבוי. מעל רשות הרבים. מה הדין באמת? באמיני רמי ברחמה מרב חיסדא. נעץ שתי יתידות בשני כותלי מבוי מבחוץ. והניח קורה על גביהם. אם כן, החוד הפנימי של הקורה הוא באמת סמוך למבוי, אבל החוד החיצוני של הקורה נמצא שם ברשות הרבים. מהו? האם זה מתיר את המבוי בטלטול בשבת, או שיהיה אסור לטלטל במבוי בשבת? אז רב חיסדא אמר לי, יש הרי ויכוח בין החכמים, כששמים קורה תקנית, טובה, על הכתלים של המבוי, האם מותר להשתמש מתחת למבוי? מתחת לקורה עצמה? האם מותר להשתמש מתחת לקורה? יש דעה שמתירה. הסברה היא שאנחנו אומרים שהחוד החיצוני של הקורה הוא כאילו יורד עד למטה והוא הופך את הקורה הזאת למחיצה. אם כן, גם מתחת לקורה זה עדיין נמצא בתוך המחיצות של המבוי. יש דעה שאוסרת. מה הסברה? לפי דעתו, החוד הפנימי של הקורה הוא זה שנחשב שהוא יורד וסותם. אז אם בן אדם יבוא ויטלטל מתחת לקורה, הוא נמצא מחוץ למחיצה לכיוון רשות הרבים, אז לכן אסור להשתמש מתחת לקורה לפי דעתו. אז אמר רב חיסדא, אם כן, כאן המחלוקת שלהם תהיה הפוכה. לדברי המתיר, הדעה שסוברת שמותר להשתמש מתחת לקורה, כי לפי דעתו הפה, האובי החיצוני של הקורה יורד וסותם. אם כן, כשאתה שם פה קורה על גבי התעידות, הפה החיצוני של הקורה הוא רחוק מהכניסה למבוי, אז הוא לא מתיר את המבוי, ולכן הוא סובר שיהיה אסור לטלטל במבוי. יש הפסק של אוויר בין הקורה, פי תקרה שיורדת וסותמת, לבין הכניסה למבוי. אבל דווקא ולדברי האוסר להשתמש מתחת לקורה, כי לפי דעתו, הפה הפנימי של הקורה יורד וסותם. אז אם כן, פה כשאתה שם את הקורה מחוץ למבוי, אבל הפה הפנימי של המבוי הוא נחשב שיורד וסותם, אז הוא ממש סמוך לכניסה למבוי, לכן הוא מתיר את המבוי, ולכן יהיה מותר לטלטל במבוי הזה. זה דעתו של רב חיסדא. רבא אמר, אפילו לדברי האוסר להשתמש מתחת לקורה, כי לפי דעתו זה נחשב שהפה הפנימי של הקורה, כאילו הוא יורד ומשתפל עד ללמטה, ואם כן, מתחת הקורה, זה נחשב יותר לכיוון רשות הרבים. נמי אסור. בכל זאת, הקורה הזאת, היא לא מתירה. הקורה ששמים על גבי התעדות, ומעמידים אותה מחוץ למבוי, גם כן יהיה אסור לטלטל באותו מבוי. למה? באינן קורה על גבי מבוי ולקה. יש חוק שתקנו את התקנה של קורה, שהקורה צריכה להיות על הקירות של המבוי. לא שתשים בצד של הקירות כלפי חוץ יתד ותעמיד על זה את הקורה. לא, הקורה צריכה לעמוד על הקירות של המבוי, לא על יתדות שעל הקירות. טוב, שואלת הגמרא על רבה, רב עדה בר מתנה לרבה, ברייתא כותבת, אם הייתה קורתו של המבוי משוחה מהקיר של המבוי, מה הכוונה משוחה? מה מבינה עכשיו? שזה הכוונה שהעמידו יתדות על הקירות של הכניסה למבוי, ועל היתדות שמו את הקורה, לכן הקורה משוחה מהמבוי. או שהיא תלויה על גבי עמוד באמצע הפתח של המבוי. מדובר, נאמר שהכניסה למבוי הוא רוחב 8 אמות. והבן אדם הלך, חיפש קורה, לא מצא קורה מספיק ארוכה. מצא רק קורה יותר קצרה. 7.5 אמות. והוא רוצה להעמיד את הקורה הזאת. מה הוא עושה? הוא שם עמוד באמצע המבוי, באמצע הכניסה למבוי. יהיה כניסה לאלה שנכנסים וכניסה לאלה שיוצאים, או יעשו עם זה מה שרוצים. ומעל הקורה, שם, מעל העמוד הוא שם את הקורה, ואז בשני הצדדים הקורה לא מגיעה ממש עד הקיר, אז על מה הקורה עומדת? על העמוד שבאמצע. אז אם פחות משלושה טפחים, אם יש מרחק פחות משלושה טפחים בין הקורה לבין הקיר של המבוי, אז מכיוון שפחות משלושה טפחים זה נחשב לבוד, דיינו זה נחשב סגור, מחובר, אז זה קורה טובה. אז אין צריך להביא כמובן קורה אחרת. אבל אם ההבדל הוא שלושה טפחים, אז לפי התנא שכולנו מכירים, שבשלושה טפחים כבר לא אומרים לבוד, אז לכן צריך להביא קורה אחרת, כי הקורה הזאת היא לא מתירה את המבוי. יש דעה מחודשת, רבן שמעון בן גמליאל, בכל השס, תמיד כשמדברים על לבוד, תמיד מדברים על שלושה טפחים, הוא אומר 4 טפחים זה לבוד. אז לכן, לפי דעתו, פחות מ4 טפחים עדיין אומרים לבוד, ואין צריך להביא קורה אחרת. אבל אם כבר יש 4 טפחים מרחק, כבר לא אומרים לבוד, וצריך להביא קורה אחרת. וכמו שאמרנו, כעת הגמרא מבינה מה הכוונה משוחה, שמדובר על המקרה של הנושא שלנו, ששמו שתי יתדות על הקיר, על הקירות של הכניסה למבוי, ועל זה העמידו את הקורה. מהי לב? מה זה הכוונה משוחה? מבחוץ, שנמצאת מחוץ למבוי, והיא תלויה על גבי יתדות. ומה הכוונה תלויה? שהיא נמצאת מבפנים, רק על גבי עמוד. אבל בכל אופן רואים מפה, שאפילו שהקורה נמצאת מחוץ למבוי, בכל זאת, אפילו שהיא עומדת על גבי יתדות, בכל זאת הקורה הזאת קשרה, אז קשה על רבה. אומרת הגמרא, לא, לא זה הפירוש משוחה. אלא אידי ואידי, גם משוחה וגם מה שכתוב תלויה, שני מדובר שהקורות נמצאים מבפנים, בתוך המבוי. רק מדובר שהקורה היא קצרה מדי. היא לא מספיק ארוכה בשביל שתעמוד על שני הקירות של המבוי. אז מה ההבדל בין משוחה לבין תלויה? משוחה מרוח אחת. צד אחד, הקורה עומדת על הקיר, אבל היא לא מגיעה לצד השני, אבל היא מגיעה עד פחות משלושה טפחים. כשר. ומה הכוונה תלויה? תלויה זה משתי רוחות. הכוונה היא שצריך להעמיד, כמו שאמרנו, להעמיד עמוד, ומעל העמוד לשים את הקורה, כי שני הצדדים של הקורה לא מגיעים עד הקיר, אלא עד פחות משלושה טפחים. אז מה החידוש? למה, אם אתה אומר שכשהקורה לא מגיעה עד צד אחד, אבל אם יש מרחק של פחות משלושה טפחים זה כשר, אז למה צריך לחדש שגם אם הקורה לא מגיעה לשני הצדדים, אם יש מרחק של פחות משלושה טפחים זה כשר? מה החידוש היותר גדול בזה שזה בשני הצדדים לא מגיע? החידוש הוא, מהו דתימה? אתה היית אומר שרק מרוח אחת אמרינן לבוד, כי הרי אחרי הכל לבוד זה הלכה למשה מסיני. אפילו שאין קיר, אומרים כאילו יש קיר, עד שלושה טפחים. אז אולי אפשר להגיד את זה רק פעם אחת, אפשר לממש את הזכות הזאת פעם אחת, אבל בשני המקומות אולי אי אפשר להגיד לבוד, בשני הצדדים. אולי משתי רוחות לא אמרינן לבוד כמה שמלן, לכן מחדשים, אפשר להגיד לבוד גם בשני הצדדים. כל מקום שיש שם פחות משלושה טפחים, זה נחשב חיבור. פחות משלושה טפחים רווח כמובן. עוד הסבר לבאר מה הכוונה משוחה ותלויה, זה ההסבר של רבשי. רבשי אמר, באמת מדובר פה קורה אחת, שהיא קצת קצרה, ולכן היא לא מתאימה לעמוד על שני הצדדים של המבוי, שני הקירות של המבוי. אז מה זה משוחה ותלויה? זה מקרה אחד. היא משוחה, דיינו, שהיא מדי קצרה. זאת אומרת, אם הרוחב של המבוי הוא 8 אמות, היא סך הכל 7.5 אמות. אז היא משוחה מהקיר, היא לא נמצאת על הקיר. ומה זה תלויה שהיא נמצאת בגובה? תלו אותה על גבי מין כאלה יתידות, עקומות לגובה. זה קצת מעל הגובה של הקירות של המבוי. יש את הקירות, את שני הקירות, ואז מעל שני הקירות, ואז אין קורה מעל שני הקירות, רק יש מין יתד עקומה כזאת כלפי פנים, ומעל היתד יש את הקורה. זה הכוונה משוחה, שהיא רחוקה מהשני הקירות, ותלויה שהיא גם גבוהה ללמעלה. האם כזאת קורה היא קשרה? אז על זה כתוב, שאם זה, זה גבוה פחות משלושה טפחים מהקירות, ורחוק שלושה טפחים מהקירות, פחות משלושה טפחים מהקירות, בשניהם כמובן פחות משלושה טפחים, אז זה קשר. למה? יש שני דברים שאומרים. קודם כל יש לבוד שאנחנו מכירים, חוץ מזה יש דבר שנקרא חוות רמי, כאילו אנחנו רואים, הלכה למשה מסיני אומרים שאנחנו רואים כאילו הקורה נמצאת למטה יותר. חוות רמי, תחוות, תוריד אותו. כאילו מורידים אותו עד הגובה של הקירות של המבוי. עכשיו כאילו שהורידו אותו. ויחידה מי, וכאן הוא מפרט, כמו שאמרנו, כגון שנעץ שתי יתידות עקומות על שני כותלי מבוי, ושהם בגובהם של היתידות, הם לא עולים גובה של שלושה טפחים, והעקמומיות נוטה לתוך פנים המבוי. וגם אין בעקמומיתם שלושה טפחים, זאת אומרת, המרחק בין הקיר לבין הקורה הוא פחות משלושה טפחים. ועל היתדות האלה העמידו את הקורה. וההלכה היא שאם זה פחות משלושה טפחים, אין צריך להביא קורה אחרת, כי הקורה הזאת קשרה. למה? כי מכיוון שהיא לא גבוהה שלושה טפחים, אומרים כאילו הקורה יורדת לגובה של המבוי. חוות רמי, תשפיל ותוריד את הקורה כאילו שתהיה בגובה של הקירות של המבוי. ומכיוון שאין מרחק שלושה טפחים בין הקורה לבין הקיר, אז אומרים שזה כאילו ארוך מספיק. וזה יהיה קשר. מה החידוש? החידוש הוא שאנחנו יכולים לשלב את שני החידושים האלה לעניין דופן, לעניין מחיצה. אומרים גם לבוד וגם חוות רמי על אותו מקרה, מהו דתימה, או לבוד אמרינן או חוות אמרינן. אבל לבוד וגם חוות אולי לא אמרינן, כמה שמלן שכן אומרים גם שניהם. הלכה נוספת אומרת הגמרא, תני רבי זכאי. רבי זכאי בא והביא ברייתא איתו. בפני מי? קמי דרבי יוחנן. תשמע רבי יוחנן, יש לי בשבילך ברייתא, הוא אומר. מה כתוב בברייתא? שאסור לטלטל בשטח של בין הלחיים, במקום של הלחי, ברוחב של המקום של הלחי בכניסת המבוי, ואם לא שמו בכניסת המבוי לחי, אלא שמו קורה, אז גם אסור לטלטל תחת הקורה של המבוי. למה? כי השטח הזה נידון ככרמלית. כי מצד אחד זה לא נחשב ממש רשות היחיד, כי זה שטח קצת קצר אולי, או כיוון שזה לא ממש רשות היחיד, כי זה קורה, זה לא ממש, וזה גם לא נחשב רשות הרבים, זה נחשב כרמלית. ככה חידש לו. רבי יוחנן, כשהוא שמע את הברייתא הזאת, הוא לא קיבל אותה. אמר לי, אז הוא אמר לרבי זכאי, פוק תנאי לברה. איך תגיד את זה? במעדורת החדשות בחוץ, לא בבית המדרש. בית מדרש, אנחנו לא מקבלים את הברייתא הזאת. היא לא להלכה. מותר כן לטלטל במקומות האלה. עכשיו, איפה מותר לטלטל? אז יש פה ויכוח בין החכמים, מה התכוון רבי יוחנן? אמר רבי, מסתברא מילתא דרבי יוחנן, שהוא אומר שמותר לטלטל, ולכן לא קיבל את הברייתא, זה על השטח שתחת הקורה. שם מותר לטלטל, כי אנחנו אומרים שהחוד החיצון שנמצא כלפי רשות הרבים הוא כאילו יורד וסותם את כל הכניסה למבוי, לכן גם השטח של מתחת הקורה עצמה נכלל בתוך המחיצה הזאת. אבל השטח של בן לחיים, אם לא שמו קורה אלא שמו לחי, אסור לטלטל שם. הבאנו את דבריו של תוספות בעמוד הקודם, שהסיבה היא בגלל שלרוחב של לחי אין שיעור. זה יכול להיות אפילו מאוד מאוד דק. ולכן, אם זה יהיה כל כך דק, אז זה יכול להיות שבאדם, אם אתה תתיר לו לטלטל בשטח של בין הלחי, בין הלחיים, אז הוא יבוא גם לטלטל ברשות הרבים, כי זה ממש, זה יכול להיות כחוט השערה, זה לא צריך להיות כל כך עבה. בכל אופן, זה דעתו של אביי, שרבי יוחנן מסכים שבין לחיים אסור לטלטל. כל מה שהוא לא קיבל את הברייתא, זה לגבי מתחת הקורה, ששם הוא סובר שמותר לטלטל. ורבא אמר, בין לחיים נמי מותר. רבי יוחנן לא קיבל את הברייתא, כי לפי דעתו, גם בין לחיים מותר לטלטל. והוא מוכיח את זה, רבא. אמר רבא, מינה אמינה לה, שלפי רבי יוחנן מותר גם לטלטל בין לחיים. דחיית הרב דימי. היה פעם אחת שהגיע כאן לבבל רב דימי, באחד מהביקורים שלו שהוא בא מארץ ישראל. אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, אם אין לו ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, זה נקרא מקום פטור, שמותר לטלטל בו, מותר להניח עליו דברים מרשות הרבים, מותר להניח עליו דברים מרשות היחיד. עכשיו, אם יש דרך של רשות הרבים, בגבול של בין רשות הרבים לרשות היחיד, העמידו כאלה מין עמודים. והעמודים האלה הם באמת לא רחבים, ארבעה תפחים על ארבעה תפחים. מותר לבני רשות הרבים להניח על זה את התיק, שקיות שהם לקחו מהחנות, מותר להם להניח על ה... לא בשבת כמובן, כן? שקיות שהם לוקחים איתם. מותר להם לכתף. איך ייתכן שבן אדם יכתף בכלל ברשות הרבים? אז או שמדובר פה שהוא מניח את המגבט, אז ללכת עם מגבט על הראש מותר ברשות הרבים, כשזה דרך מלבוש. אז הוא רוצה להניח את זה על גבי העמוד הזה, שהוא מקום פטור. אז מרשות הרבים למקום פטור מותר. וכן, מותר גם לבני רשות היחיד לכתף עליו. מרשות היחיד, ודאי שאפשר, יש יכולת שמטלטלים דברים ברשות היחיד, אז מותר להם להניח את אותו דבר על גבי העמוד, ואז לקחת את זה בחזרה, כי העמוד הזה נחשב מקום פטור, כי אין לו ארבעה תפחים על ארבעה תפחים. אבל, ובלבד שלא יחליפו, אדם יכול לעמוד ברשות היחיד, והוא רוצה לשים משהו ברשות הרבים. חס שלום, זה חיוב מהתורה, לבוא ולעקור מרשות היחיד לרשות הרבים, אז יש לו פתרון. הוא יעקור מרשות היחיד, ויניח על גבי העמוד שהוא מקום פטור, ויעקור מהעמוד שהוא מקום פטור, ויניח ברשות הרבים. מותר הוא יסבור ככה, הרי מותר לי לשים מעלת מקום פטור מרשות היחיד, ומותר לי לקחת ממקום פטור לרשות הרבים. אבל לא ממסור. למה חכמים אסרו את זה? ושמאדם לא יבוא לקחת מרשות היחיד לרשות הרבים ישיר, ואז הוא יעבור חלילה על חיוב מהתורה. אבל בכל אופן, מה זה קשור לבין לחיים? העמודים האלה. כי הרי גם הבין לחיים נחשב מקום בפני עצמו. כמו שהעמודים האלה נחשבים מקום בפני עצמם. ורואים מפה שהעמודים האלה בטלים גם לרשות הרבים וגם לרשות היחיד. אז אולי נאמר שבין הלחיים גם יהיה בטל למבוי גם, ויהיה מותר להשתמש במקום של בין הלחיים. זה ההוכחה של רב. ואביי, שלפי דעתו בין הלחיים עשו לטלטל, הוא יענה, הטעם, מה שרבי יוחנן אומר, שמותר להניח גם בני רשות הרבים וגם בני רשות היחיד יכולים להניח על גבי עמוד שהוא פחות מארבעה תפחים על ארבעה תפחים, זה דווקא בעמוד שהוא גבוה שלושה תפחים מהרצפה. אז הוא מקום ניכר בפני עצמו, לכן הוא נקרא מקום פטור. אבל הבן לחיים הוא לא נחשב מקום ממש בפני עצמו. אז שמה יהיה באמת אסור לטלטל, כי אם אנשים יתירו לאנשים לטלטל בבן אלה חיים, יבוא גם לטלטל ברשות הרבים. אמר אביי, מינה אמינה לה. אני הרי אומר שלפי דעתו של רבי יוחנן, מותר לטלטל מתחת הקורה, מותר להשתמש מתחת הקורה, אבל בן לחיים אסור. כך אני סובר שדעתו של רבי יוחנן. מאיפה אני לוקח שרבי יוחנן סובר שבן לחיים אסור לטלטל? דאמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, יש מבוי שבשני הצדדים של הכניסה למבוי יש פצימים רחבים והם נחשבים כמו לחיים לכניסה של המבוי, כמו שתי לחיים בשני הצדדים של המבוי. אז תוך הפתח, אם הוא רוצה להשתמש ברוחב של הכניסה של הפתח, כן, הכניסה, עצם הכניסה למבוי, הרוחב של הקיר של הכניסה למבוי, הוא בעצמו שטח ארוך בפני עצמו. אז אם אדם רוצה לטלטל בתוך הפתח עצמו, דנו בין הפצימים, צריך להעמיד לחי. לחי אחר, בקצה של הפצימים לרשות הרבים, הוא יצטרך להעמיד לחי. כי זה נחשב כאילו האובי הזה, זה כמו עוד מבוי. אז נשאלת השאלה, מה הבעיה? למה זה עוד מבוי? לכאורה, האובי של הקיר בכניסה למבוי, זה נחשב כמו שני לחיי. למה שיסור לטלטל בשטח שבין הלחיי? רואים מפה שאסור לטלטל בשטח שבין הלחיי. ואם תרצה לדחות את הראייה הזאת, וכי תימה שמה שרב חמה בר גוריה אמר שצריך עוד לחי בכניסה, מדובר דהית בי הרוחב של הכניסה למבוי, הוא ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, והוא רשות בפני עצמה, לכן הוא נחשב כמו קרמלית, ולכן אסור להשתמש שם ולטלטל שם. ואמר רב חנין בר רבה, אמר בשם רב, תוך הפתח, אם יש רוחב של פתח מאוד מאוד רחב, אתה נכנס לפתח, אתה יכול ללכת כחקר מרחק, עד שאתה מסיים את האובי של הפתח עצמו. אף על פי שאין בו ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, צריך לחי אחר להתירו את התוך הפתח. אז רואים פה שעשו לטלטל בשטח של בין הלחיים, אפילו שאין בה ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, והוא לא קרמלית. אומרת הגמרא ורבה, הוא זה שהוא אומר שאסור, הוא יסביר, באמת בין הלחיים מותר כן להשתמש. מה שכאן אסור, בגלל שמדובר פה, שזה לא פתוח המבוי לרשות הרבים, אלא זה פתוח לקרמלית. פתוח לשדות וכדומה. ולכן, המקום של הפתח הוא גם כן רשות לא ברורה שהיא רשות היחיד. אז עד עכשיו שלא היה פה מספיק רוחב של ארבעה תפחים, אז אולי אני עכשיו קרמלית. אבל עכשיו כשהוא נפתח לקרמלית אחרת, מחוץ למבוא יש קרמלית, אז כאילו השטח הזה מצטרף לקרמלית והוא גם כן יהיה כמו קרמלית. אבל אם המבוא פתוח לרשות הרבים, מהי? שרי, כן? שאת הגמרא, הרי זה הרי הפוך מהסברה. יציבה בארעה וגיורה בשמי ישמעיה, יש כזה פתגם. אדם שהוא תושב ותיק באותו מקום, אותו אתה מניח בקרקע, כאילו לא מכבד אותו, לא מרמם אותו, ואחד שמגיע בקושי גר שהיום הגיע להתארח באותו מקום, כבר אתה מרים אותו ועושה אותו ראש המקום, בשמי ישמעיה, אתה יציבה, אתה דוחק בארעה וגיורה בשמי ישמעיה, אותו דבר גם פה. כשמבוי פתוח לרשות הרבים, אז צריך לכאורה תיקון יותר גדול כדי להתיר לטלטל במבוי, כי הוא פתוח לרשות הרבים. אבל כשהוא פתוח לקרמלית, זה אמור להיות יותר קל. וכאן אתה אומר שאני מחמיר יותר במבוי שפתוח לקרמלית, ואני אוסר להשתמש בבין הלחיים יותר ממה שאני אוסר לגבי מבוי שפתוח לרשות הרבים, ששם אני מתיר להשתמש בבין הלחיים. איך ייתכן דבר כזה? אומרת הגמרא, תראה, זה לא עניין פה של מה יותר קל ומה יותר חמור, זה עניין פשוט מציאות. אין מצא מין את מינו וניור. הקרמלית שבין הלחיים לא היה בשיעור של קרמלית, לכן לא התנהגנו לה כקרמלית. אבל היא מצאה את הקרמלית שנמצאת מחוץ למבוי והתעוררה, נתעורר האיסור שבה. כך דוגמה, רשות היחיד. אם זה פחות משטח ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה לא רשות היחיד. אבל ברגע שאתה מצרף לזה, או אם היה לזה נאמר שלושה טפחים, צירפת לו עוד טפח אחד, אז הוא נהיה רשות היחיד. אותו דבר גם קרמלית. כל הבעיה פה שבין הלחיים לא היה קרמלית, כי לא היה פה מספיק רוחב של שטח שהוא באותו מאפיין, באותו, עם אותם הפרטים. אבל ברגע שאתה מוסיף לו עוד שטח, אז כבר יש לו את השטח הדרוש, ואז הוא כן הופך למציאות של קרמלית. אמר לי רב הונה בריידר רב יהושע, הוא אמר לרבה, שואל אותו שאלה כזאת, אתה אומר שלפי רבי יוחנן בין מתחת הקורה ובין בין הלחיים מותר להשתמש, ואת לא תסבר עד בין לחיים אסור, אתה לא מסכים עם הבעיה שבשטח שבין הלחיים אסור לטלטל? ואמר רבה ברבר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מבוי שהיו שם אנשים מאדרים במצוות במרכאות, לא הספיק להם לחי אחד, עשו לחי, ואחרי כמה טפחים עוד לחי, אחרי כמה טפחים לכיוון לתוך המבוי עוד לחי, כך עשו רצפו בלחיים. זאת אומרת, מלשון רצוף, הוא עשה רצוף לחיים אחד אחרי השני. אז הוא אומר ככה רבי יוחנן, אם המרחק בין לחי ללחי הוא פחות מארבעה טפחים, באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, שלפי רבן שמעון בן גמליאל כל זמן שזה פחות מארבעה טפחים אומרים לבוד, ולפי רבנן משלושה טפחים כבר לא אומרים לבוד. עכשיו רבי יוחנן לא פירט מה באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, זאת אומרת מה היה הדין. אז רב הונא בריידי רב יהושע בא לבאר פירוש, תכף הגמרא תביא פירוש אחר. לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד עד ארבעה טפחים, אז אני חושב כל מי הלחי הראשון עד הלחי השני יש פחות מארבעה, אז אני חושב כאילו מחוברים. מי הלחי השני עד הלחי השלישי יש פחות מארבעה, מחוברים. ככה כל הלחיים נחשבים כמו שהם מחוברים. ולכן השטח הזה של בין הלחיים אסור להשתמש בו, ולכן משתמש רק עד חודו הפנימי של לחי הפנימי. אתה מתקדם לתוך המבוי, אתה עובר את כל הלחיים, עד שאתה מגיע ללחי האחרון שהכי בתוך המבוי, הלחי האחרון, הקצה הפנימי שלו, שם מסתיים. הלחי רק משם פנימה מותר להשתמש. כי בין הלחיים אסור להשתמש, ככה לכאורה אומר רבי יוחנן. ורבנן דאמרי לא אמרינן לבוד. לפי דעתם של רבנן שיותר משלושה טפחים כבר לא, אין שום חיבור, אז אם כן יוצא שמכיוון שיש מרחק יותר משלושה טפחים בין לחי ללחי, אז רק הלחי הראשון הסמוך לכניסה, רק הוא נחשב בתורת לחי. אז אם כן, משתמש עד חודו הפנימי של החיצון. אמנם עד חודו הפנימי, אבל של הלחי הכי חיצון, שהכי סמוך לכניסה. אז רואים מפה שכל המחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, זה עד איפה נמשך הלחי לתוך המבוי. אבל בין לחיים, דקולה על מה אסור להשתמש ברוחב של בין הלחיים. ורב ההוא דוחה את הראיה. הטעם. במבוי שעשו רצוף לחי אחרי לחי לתוך המבוי, נמי מדובר דפתוח לקרמלית. ולכן, השטח של בין הלחיים יש לו הגדרה כמו קרמלית, רק אין לו שטח מספיק בשביל קרמלית, אבל ברגע שהוא פתוח לקרמלית, אז זה מצטרף, ואז זה נאסר להשתמש בו. וכשזה פתוח לרשות הרבים, אותו מבוי יהיה כן מותר להשתמש בשטח של בין הלחיים. וגם כאן שואלת הגמרא שוב את אותה שאלה, אבל לרשות הרבים מהי שרי? איך ייתכן שמבוי שפתוח לקרמלית, שקרמלית זה רשות יותר קל, פחות מחמירים, אז אנחנו נאסור את בין הלחיים, וכשהמבוי פתוח לרשות הרבים, שזה יותר חמור, אנחנו נתיר להשתמש בין הלחיים? יציבה בארה וגיורה בשמי שמיה? מה, זה שיציב וכבר נמצא פה בזמן ממושך במקום, אתה שם אותו בקרקע ומשפיל אותו, וזה שבקושי עכשיו הגיע, אתה מרים אותו לשמי השמיים? איך ייתכן שהרשות הרבים שהיא יציבה, היא יותר חמורה, אתה אומר שהמבוי שפתוח אליה, הדין שלו יהיה יותר קל? אומרת הגמרא, אין, זה לא עניין של קל וחמור. מצא מין את מינו, וניאור, המקום של בין הלחיים היה אמור להיות קרמלית, רק לא היה לו מספיק רוחב, אבל כשהוא פתוח לקרמלית אחרת, אז הוא מצטרף לקרמלית האחרת והוא נאור, ואז המקום של בין הלחיים יש לו דין של קרמלית, ורק אז יעשו להשתמש בשטח של בין הלחיים. אבל כשהוא פתוח לרשות הרבים, אז אין לו מספיק שטח בשביל להיות קרמלית, לכן כן יהיה מותר להשתמש במקום שבין הלחיים, כי הוא בטל למבוי. בכל אופן, עד לפה הסברנו הסבר אחד בדברים של רבי יוחנן, שאדם שעשה בכניסה של המבוי לחי, ואחריו עוד לחי, ואחריו עוד לחי, רצפו בלחיים, אז באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, הסברנו שאם אנחנו אומרים שזה נחשב לבוד, אז יש כאן רצף אחד גדול, ואז בין הלחיים יעשו להשתמש, ואם אנחנו אומרים שזה לא נקרא לבוד, אז זה נחשב שמרוחקים אחד מהשני, אז רק הלחי הראשון נחשב לחי. עכשיו הגמרא מביאה הסבר אחר בדברי רבי יוחנן. רבי אשי אמר, כגון שרצפו בלחיים פחות מארבעה טפחים באמת, כמו מקודם. זאת אומרת, יותר משלושה טפחים הפרש בין לחי ללחי, אבל במשך כמה, כמה הוא נכנס לתוך המבוי ועשה עוד לחי ועוד לחי ועוד לחי, עד כמה? במשך ארבע אמות. עכשיו, אם אני מצרף את כל הלחיים יחד על ידי לבוד, רבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד, אבלי מבוי. ארבע אמות זה כבר נחשב מבוי, משך של ארבע אמות זה מבוי בפני עצמו. זה כבר לא לחי. אתה רוצה להתיר את השטח הזה של המבוי? של בין הלחיים? מבוי בין הלחיים? אתה רוצה להתיר אותו? שים לחי בכניסה. צריך לחי אחר להתירו. ולרבנן, דאמרי לא אמרינן לבוד. כבר יותר משלושה טפחים אין לבוד, אז רק הלחי הראשון עכשיו לחי. אז זה לא ארבע אמות רצוף של לחי. אז לא צריך לחי אחר להתירו. שואלת הגמרא, ולרבן שמעון בן גמליאל, שהוא סובר, לפי איך שאנחנו כרגע מסבירים, שכל הלחיים האלה מתחברים יחד, יש כאן לחי של ארבע אמות, זה כבר נחשב מבוי, ולכן אתה צריך עוד לחי להתיר. את הגמרא, אתה יודע, יש מה שנקרא, נראה מבחוץ ושווה מבפנים. מה הכוונה? יש לפעמים, אתה נמצא בתוך המבוי, מסתכל על הקירות של המבוי, נראה לך שהכל ישר עד רשות הרבים. תצא החוצה מהמבוי, ותפנה נאמר ימינה, ואז תסתובב חזרה ותסתכל עכשיו לכיוון המבוי. יש מציאות שאתה תראה שהמבוי קצת מתקדם לתוך רשות הרבים. יש איזשהו עובי מסוים בקיר של רשות הרבים, הקיר של רשות הרבים ישר, ואיפה שהמבוי, המבוי בולט, הקיר של רשות הרבים בולט טיפה לתוך הרוחב של רשות הרבים. אבל בתוך המבוי לא רואים את זה. מחוץ למבוי, ברשות הרבים, כשעומדים מהצד ומסתכלים על הקיר של רשות הרבים, רואים שבמקום של המבוי זה בולט קצת החוצה. אז זה נראה מבחוץ, ברשות הרבים זה נראה, ושווה מבפנים, אבל לתוך המבוי זה נראה, זה שווה, לא רואים את הבליטה הזאת. אז זה גם כן לחי. אבל בתוך המבוי לא רואים את זה. אומרת הגמרא, רש"י מסביר שמסתמה, אחד ששם כל כך הרבה לחיים, עוד לחי, עוד לחי, עוד לחי, עוד לחי, פנימה למבוי, כנראה שאת הלחי הראשון הוא גם מבליט אותו קצת לתוך רשות הרבים. אז אם כן, גם אם נאמר שזה לחי של 400 רצוף, לפי רבן שמעון בן גמליאל, לבוד, זה מה נאמר, כאילו יש פה קורה רחבה 400. אבל היא בולטת קצת לרשות הרבים, אז זה נקרא לחי שנראה מבחוץ. אז אפילו שהוא שווה מבפנים, הוא צריך להתיר את המבוי כולו. זה נחשב שיש במבוי, אז זה לחי. להווה, כי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, למה צריך לחי אחר? עונה הגמרא, בסדר, רבן שמעון בן גמליאל, אתה יכול להסתדר איתו ולהגיד שזה יחשב לחי. אבל מי דיו, תמה, כל השאלה הזאת, אתה שואל לפי דבריו של רבי יוחנן, שהוא אומר שמבוי שרצפו בלחיים, באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. רבי יוחנן הביא את כל המושג של רבן שמעון בן גמליאל. אז הוא אומר את הדין הזה. הקיאת הרבין אמר בשם רבי יוחנן, שלפי דעתו של רבי יוחנן, מבוי שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, זה לא נקרא לחי. הלחי הזה לא נקרא לחי אם אתה רואה אותו רק ברשות הרבים, אתה לא רואה אותו בתוך המבוי. אינו נידון משום לחי. דבר חדש לנו, המושג הזה של נראה מבחוץ ושווה מבפנים. הגמרא מתמקדת בנושא הזה. התמר, לחי, שהאובי של הלחי בולט לתוך הרוחב של המבוי. אבל הוא לא בולט לרשות הרבים. זה כל אחד שאומרים לו צריך לשים לחי בכניסה למבוא, הוא בטוח שמדובר על כזה סוג לחי. לחי, לכאורה לחי פשוט. רק מה, כנראה שהיו נוהגים בזמנם, או שיש איזשהו הידור מסוים, כשאתה מעמיד לחי בכניסה למבוא, כמו שהוא בולט ברוחב של המבוא, כך הוא צריך לבלוט קצת החוצה לרשות הרבים. ואם אדם עשה לחי שהוא לא בולט לרשות הרבים, אלא הוא שווה לרשות הרבים, הוא בולט רק כשהוא פשוט נכנס לתוך הכניסה של המבוא, של הרוחב של המבוא. וזה נקרא נראה מבפנים, בתוך הלחי אתה רואה שיש, בתוך המבוא אתה רואה את הלחי. אבל ברשות הרבים ושווה בחוץ, בחוץ אפילו לא רואה, כשבן אדם מסתכל מהצד של רשות הרבים, הוא נאמר אדם הולך ברשות הרבים, ועוד כמה מטרים הוא צריך לפנות לכיוון המבוא. עכשיו, כשהוא מסתכל על הקיר של רשות הרבים, הוא לא רואה שום בליטה לתוך רשות הרבים מתוך המבוא. זה נקרא שווה מבחוץ. נידון משום לחי, זה לחי טוב. העיקר שזה בולט פנימה לתוך הרוחב של המבוא, הלחי הזה זה בסדר. עכשיו, אם זה לחי שנראה מבחוץ, רק בולט לתוך רשות הרבים, אבל הוא לא בולט פנימה לרוחב של הכניסה למבוא. זה הכוונה, הוא נראה מבחוץ, אבל מבפנים, במבוא, שווה מבפנים, אתה לא רואה, אם אתה מסתכל מתוך המבוא, לכניסה של המבוא, אתה לא רואה שום דבר בולט, אתה לא רואה לחי שבולט לתוך הרוחב של המבוא. האם אנחנו אומרים שזה נחשב לחי או לא? בן אדם פשוט העמיד את הלחי, במקום ברוחב של הכניסה למבוא, הוא העמיד את זה ביציאה. דיינו, הוא יצא מהמבוא, וממש בזווית, איפה שהזווית של הקיר, של רשות הרבים ושל המבוא, אז לכיוון רשות הרבים הוא העמיד שם את הלחי. אז ברשות הרבים רואים אותו, ובמבוא לא רואים אותו. אז יש בזה ויכוח. רבי חייא ורבי שמעון בר רבי. בהתחלה הגמרא לא מביאה מה סובר רבי חייא ומה סובר רבי שמעון בר רבי. אבל בהמשך הגמרא מוכיחה מה סובר כל אחד מהם. אחד אמר, זה לחי בסדר, נידון משום לחי. ואפשר לטלטל באותו מבוי. אחד אמר, אין נידון משום לחי, אסור לטלטל באותו מבוי. אומרת הגמרא, אתה לא אמרת לי מי זה שאומר שזה לחי בסדר? אני יכול להוכיח, תסתיים, דרבי חייא הוא דאמר נידון משום לחי. מה הראיה? דתני רבי חייא, רבי חייא לומד ברייתא. כותל של מבוי, שצידו אחד כנוס מחברו. בצד של הפתח של המבוי הוא מעט קצת מהאובי של הקיר. זה נראה כאילו מה שנשאר זה עמוד שיוצא מהקיר. יש לזה שתי אפשרויות שזה יכול להיות. איך יכול להיות דבר כזה? מה פירוש שהקיר כאילו נהיה יותר צר? אילו היה קיר עבה, ובכניסה למבוא הוא נהיה דק. אז יכולים להיות שתי אפשרויות. בין שהוא מעט מהעובי של הקיר מבחוץ, שזה נראה העמוד מבחוץ, אבל מבפנים לא רואים כלום, לא נראה בכלל שיש פה איזשהו שינוי, שווה מבפנים. ובין שהוא מעט מהעובי של הקיר מבפנים, שנראה מבפנים, אבל ושווה מבחוץ, בחוץ אף אחד לא רואה שום שינוי בקיר. אומר רבי חייא ברייתא, נידון משום לחי, מטלטלטל במבוי הזה. אומרת הגמרא, תסתיים. אומר רבי חייא ברייתא מפורשת, שלחי שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. בסדר, באמת זה ראיה. שאלת הגמרא, ורבי יוחנן מי לא שמיע ליה? וכי רבי יוחנן לא שמע את הברייתא הזאת, ובכל זאת הרי רבי יוחנן אומר, לחי שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. איך ייתכן? הוא הרי מכיר את הברייתא הזאת, אז איך הוא סובר שאינו נידון משום לחי? אלא, שמעתי, לא קיבלתי, שמיע לי ולא סביר לי, ולא סבר לי. אם זה כתוב במשנה, אתה חייב לפסוק, כמו המשנה. אבל אם זה כתוב ברייתא, לא כל הברייתות היו חייבים לפסוק כמו דברי הברייתות האלה. רבי יוחנן ידע שיש כזאת ברייתא, הוא לא פסק כמותה. אז אם כן נשאלת השאלה, יכול להיות שגם רבי חייא הנמי, זה שרבי חייא שנה את הברייתא הזאת, אבל אולי לא סבר לה. אומרת, אני אומר, לא, זה לא ייתכן. היי, מיי, מה ההשוואה בכלל? בשלמה רבי יוחנן לא סבר לה, הוא לא הסכים עם הברייתא הזאת, לכן בשום שיעור של רבי יוחנן לא תשמע ממנו את הברייתא הזאת. משום אחרא לא תני לה. אלא רבי חייא, היא איתה דלא סבר לה, אם הוא לא הסכים עם דברי הברייתא האלה, למה לילה מתנב שמעות צריך ללמוד את הברייתא? הרי היו המון ברייתות שלא נשנו על ידי רבי חייא או רבי יושעיה, מה שנשנה על ידם בדרך כלל הוא מוסמך. אם רבי חייא בכל זאת בחר לשנות את הברייתא הזאת וללמד אותה, והדברים האלה נשנו בשמו, זה אומר שהוא כן קיבל את הדברים. זאת אומרת שרבי חייא הוא זה שסובר, נראה מבפנים, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. אז אם כן, זה שחולק עליו, שזה רבי שמעון בר רבי, הוא זה שיסבור, אינו נידון משום לחי, ועד כאן דף ט'.